טוב, שלום. אנחנו בפרק שישי, סימן ו'. אמר רבי חנינא בר פפא, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, שנאמר, גוזל אביו ואמו, ואומר, גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע, חברו לאיש משחית. אביו זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר לו הוא אביך כניך, בן אמו אל הכנסת ישראל, שנאמר שמע בני אם הוא שר אביך, אבל תיטוש תורת אמך. מהי חברו לאיש משחית? אמר רבי חנינא בר פפא, חברו לירובעם בנבט, שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. רש"י, גוזל הקדוש ברוך הוא את ברכתו ולכנסת ישראל, שבחטאו הפירות לוקים. אז אם אני מבין טוב, כנסת ישראל, משמעות המילה כנסת ישראל פה זה האומה הישראלית. האומה הישראלית נקראת כנסת ישראל, ובגלל שהוא לא מברך הפירות לוקים, אז הוא גוזל גם את כנסת ישראל. כן, גוזל אבי ואמו ואומר אין פשע, חברו לאיש משחית. ואומר אין פשע, אומר רש"י, לפי שהוא מקל. לפי שהוא מקל, רואים אחרים ולומדים ממנו לעשות כן, ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה. וכך נקרא, זה המקל, חברו לאיש משחית. מקל ליהנות פה מהעולם הזה ולא ברכה, אז הוא לומדים ממנו אחרים, והוא, לכן הוא חבר לאיש משחית. טוב, לא לגמרי ברור לי, אבל זה מה שרש"י אומר. אולי חברו לאיש משחית שהוא משחית את האחרים. זאת אומרת, איש משחית הורס דברים, והוא כשנהנה מעולם ברכה, אז הוא גם כנהנה מעולם הזה לא ברכה, אז הוא יוצר השפעה שלילית על אחרים, ובזאת הוא משחית אותה. אז בזה הוא חבר לאיש משחית, אולי. כן, אז מי הוא איש משחית? זה ירובעם בן נבט, שחטא והחטיא את ישראל, כך הוא חוטא ומחטיא. טוב, אומר הרב, אמר רבי חנינא בר פפא, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, שנאמר גוזל אבי ואמו, ואומר אין פשע, חברו לאיש משחית. מהי חברו לאיש משחית? חברו לירובעם בן נבט שהשחית את ישראל אביהם שבשמיים. השיבוש הנמשך מהשתמשות בהנאות החומריות מעין פנות אל צד השלמות הרוחנית שבהם, הוא מחולל הריסה בדעות ובמעשים. בדעות שמשכיח את החובה הגדולה של הכרת טובה מן האדם, שזהו יסוד כל עבודת השם וכל הערה מדרכת לדרך הישר, לפי האמת, ובמעשים שגורם לשום מעיינו וחשקו רק אל המעשים הגשמיים מצד עצמה, ולא אל התכלית הראויה להיות נאהבת באמת. נשם זה, ככה אנחנו היינו אומרים. אבל הרב, לא רק פה, תכלית זה זכר אצלו. אז, ולא אל התכלית הראויה להיות נאהבת באמת, היוצאת מהם. ובאשר דעת אלוקים היא הטובה השלמה של העולם, ועל זה אנו מקווים שתמלא הארץ הדעה את השם ונלוו גויים רבים על השם ביום ההוא והיו לי לעם. על כן, מצד תשוקת הדעת שהיא למעלה מן המעשים, אין לנו מכוונים רק לגדולת וטובת ישראל לבדם, כי אם לטובת כל יצורי השם יתברך. על כן, ביותו מחליש את חזקת הדעת התאורה, הוא גוזל הקדוש ברוך הוא. אמנם, בנוגע למעשים, אנו חייבים לכוננם אל התכלית הקרובה לנו. כן, והיא טובת כנסת ישראל. שרק על פי רוממותה ותפארתה, תבוא ברכה לכל העולם. על כן, מעשינו בכנסת ישראל תלויים. על כן, מצד ההשפלה, מגיעה אל המעשים, מהתגשמות, הכיעור של ההנאה מהעולם הזה בלא ברכה, הוא גוזל לכנסת ישראל. ואביו יתואר הקדוש ברוך הוא בערך שפע הדעת, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת. ואימו כנסת ישראל בתום משגחת על הנהגות מעשיות, תורת אימך. אמנם השפלה של התעודה השכלית לגבי הגשמית היא יסוד כל השחתה, והיא הייתה השחתת ירובעם בנבט, שהעיז להפוך לתכלית, לתכלית ההתבצרות מלכות מידו, שאם כל יסוד טובת העם שיש בקיום המלכות, היא, עם כל זה מצד עצמה, מטרה חומרית, כי לא שתהיה מכוונת, אם לא שתהיה מכוונת לתמוך הכיסא על פי השפעה רוחנית, לכין אותה ולסעדה באמת וצדקה. והוא שהפך סדרי הקדושה הרוחנית, ושחט דרכו לעבודה זרה, לצורך נטיותיו החומריות, אם שלא ישחית את ישראל במצב המדיני, אבל ישחיתם לאביהם שבשמיים. ומה שעשה העיקר את השאיפה הגשמית לטפל אל, לא, לטפל, שעשה את העיקר, את האישה הגשמית, ועשה לטפל, ולטפל הוא עשה את הרוחנית, להיות משתנה לפי חפץ השאיפה הגשמית, או להיות משתנה, שהרוחנית, השאיפה הרוחנית, להיותה משתנה לפי חפץ השאיפה הגשמית. כן. וכן זה היחיד המבקר הנאותיו הגשמיות מצד עצמם להנאות הרוחניות שהן באמת משובדות להם, הוא חבר לו. ודרך השם היא עולה במעלה לעשות את רוח השם אשר עלינו לעיקר. אמר רבי חנינא בר פפא, כל הנהנה מן העולם הזה ולא ברכה, כאילו גוזל הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, שנאמר גוזל אבי ואמו, ואמר ואומר אין פש, פשע, חברו לאיש משחית. מהי חברו לאיש משחית? חברו לירובעם בנבט, שהשחית את ישראל אביהם שבשמיים. השיבוש הנמשך מהשתמשות בהנאות החומריות מעין פנות אל צד השלמות הרוחנית שבהם, הוא מחולל הריסה בדעות ובמעשים. אז כמו שראינו בפעם הקודמת, בשבוע שעבר, כי זה הרעיון של הרעיון הכללי של הברכות, כי הברכות מחנכות אותנו, מרגילות אותנו לגייס את כל חוויות החיים, גם החושיות שלנו, גם החומריות שלנו, לצדדים השכליים, הערכיים, האידיאליים, בכל דבר לחפש את הצד הרוחני שבעניין. אבל במקום שבן אדם מתרגל לו, הוא לא מברך, אז הוא משתמש בהנאות החומריות בלא לפנות אל צד השלמות הרוחנית שבהם. אז הוא נותן להנאה החושנית ערך בפני עצמה, ועד רבה, אולי זה ערך חשוב יותר לגביו, זה מה שנותן לו טעם לחיים שלו, והצדדים הרוחניים אולי פחות. אז זה מחולל הריסה בדעות ובמעשים. בדעות, שמשכיח את החובה הגדולה של הכרת הטובה מן האדם, שזהו יסוד כל עבודת השם, וכל הערה מדרכת לדרך הישר לפי אמת. בתחום הדעות, זה שבן אדם מרגיל את עצמו לקבל טובה בלא הכרת תודה. אז הרב מדבר על יסוד הכרת התודה בתור היסוד המוסרי היותר יסודי, מדבר על זה בהרבה מקומות, וגם פה. הכרת התודה זה הנטייה המוסרית יותר בסיסית שבאדם, והיא זאת שבסיכומו של דבר, אחרי כל העילוי של האדם, היא עדיין תישאר. כל הקורבנות בטלים, חוץ זה קורבן תודה. על כל פנים, מאוד מאוד מחשיב הרב את הערך של הכרת הטובה, הכרת התודה. סימן אח, יהודי, הוא נקרא יהודי, על מה? על זה שהוא מודה. והמילה הראשונה שאמור היהודי לומר בבוקר, זה מודה. מודה, אני לפניך, שחזרת בי נשמתי. אז בלא הכרת תודה, זה שבן אדם מתרגל לעבור ביאף על טובות שיש לו, בלא הכרת תודה, זה משחית. זה משחית את כל המדיניות המוסרית, כי זה בתשתית המדיניות המוסרית. אם רגש של הכרת טובה למי שעשה לך טובה, אין לך, אז אתה לא חש את האינסטינקט המוסרי היותר בסיסי. למה שתחוש נטייה מצפונית ביחס לצדדים פחות יסודיים? אז זה משחית את תשתית המוסריות שבנפש, את תשתית המצפוניות של האדם. זה שהוא מתרגל לא להודות, מעין פנות אל צד הרוחניות שיש בהנאות החומריות שלו, אז מבחינה רוחנית זה מרגיל אותו ליהנות חומרית בלא שום תשומת לב לצד המוסרי שבזה. זאת אומרת, למה שעצם זה שנהניתי אפילו חומרית, אז יש לי פה איזה תביעה מוסרית להודות לזה. אז הוא משכיח את החובה הגדולה של הכרת טובה מן האדם, שזה יסוד כל עבודת השם, כל הערה מדריכת לדרך הישר לפי האמת. דומה נשאריו בכמה מקומות, הוא מדבר על זה המון, בהמון מקומות. וגם פה בעיניה, בהמון מקומות. כל כך הרבה מקומות שאני אולי היה ראוי להתחיל לראות כל המקומות, אבל לא מתחיל אפילו לא באחת. אבל מכל מקום, אם אינני טועה, אם אני זוכר טוב, אז חוץ מזה, ממה שהסברתי, שהכרת התודה זה אינסטינקט מאוד, מאוד יסודי בנפש האדם. זה הטבע יותר תשתיתי של נקיפה מצפונית של התביעה של היושרה והטוב שבנפש, זה כאשר מי שעושה לך טוב, תוקיר תודה על זה. אבל הרב אומר יותר במקומות. הוא אומר שבאמת כל עבודת השם היא ממונפת, היא מקבלת את המוטיבציה שלה מצד הכרת הטובה. זאת אומרת, אם תהיה רגיש לענייני הטוב, אז תתעורר להכרה הזאת בסיכומו של דבר. שמע, כמה פעמים בחיים לקחת נשימה והיה לך? זה מובן מאליו? זה כך צריך להיות? לא תקינות אם זה לא יקרה. אולי זה חשיבה לא נכונה. אז הנה ככן, אם אתה תשים לב להכרת התודה, אז תחוש ביחס לקדוש ברוך הוא, שנותן נשימה באפך, נותן לך את החיים בכל רגע ומחיה אותך. אז יש לך תחושה של הכרת טובה, הכרת תודה, אינסופית. זה מה שימנף בך את כל הרצון לעבודת השם. שוב אני אומר, אם אני זוכר טוב, ככה הרב מסביר, ככה הרב חושב. והיה ואתה מתכחש לזה, אתה מתרגל לא לשים לב לזה. אז זה מסיר מנוע נפשי מאוד יסודי מכל מה שאמור להניע אותך בעבודת השם שלך. אז זה חיסרון מאוד יסודי בטוטליות מדיניות חייך. אז זה גם אולי מה שהוא אומר פה, זהו יסוד כל עבודת השם. יסוד כל עבודת השם, עכשיו הסברתי פירוש שני. לא רק שהנטייה הזאת היא הכי יסודית, הכי בסיסית בנפש, אלא היא גם הכי כללית, זאת אומרת, היא תמנף את כל ההתעדנות המוסרית שהאדם שמשכלל את עצמו מבחינת מוסר, של מחפש חסד ומשפט וצדק וטוב, ומשתדל להשלים את עצמו בחיים בציר הזה, בעומק העניין, זה עומק המושג של דעת אלוקים. זה עומק היחס להשם, במה שאדם תובע מעצמו להיות יותר טוב. ומה שיתבע ממנו להיות יותר טוב, זה במקום שהוא מכיר כמה הוא חייב לתוכן האלוקי, על כל הטובה שהמציאות האלוקית נותנת לו. והיה והוא מתכחש לזה, לא שם לב לזה, שוכח את זה, אז כל עבודת השם וכל הערה מדרכת לדרך הישר לפי האמת, היא מושחתת ממך. אז זה בתחום הדעות. ופה אני מבין שהרב אומר, דעות זה במישור כפול. זאת אומרת, דעות זאת אומרת רעיונות, ודעות זאת אומרת מידות, כמו הלכות דעות של הרמב״ם. כי פה הכרת הטובה, יסוד כל עבודת השם, וכל הערה מדרכת לדרך הישר לפי האמת. אז לדרך הישר לפי האמת, זה נקרא מחוללת הריסה בדעות. וחוץ מזה, מחוללת הריסה במעשים. שגורם לשום מעיינו וחשקו רק אל המעשים הגשמיים מצד עצמה, ולא אל תכלית הראויה להיות נאהבת באמת, היוצאת מהם. אז כמו שאמרנו, זה הורס אותו גם מבחינה מעשית, כי הטעם שלו בחיים זה ההנאות החושיות שלו. הוא ימצא את עצמו ממצא את ההנאה החושית, נקודה. זאת אומרת, לא יחוש שההנאה החושית היא רק מבוא למנף את ההנאה העיקרית, שמכל ההנאה החושית אדם צריך להשתדל למצוא את המשמעות השכלית, המוסרית, במה זה יכול לקדם אותו בצדדים האלה, ומזה ליהנות. אבל כשהוא לא עסוק בעבודה הזאת, לא עסוק בתודעה הזאת, לא עסוק במאמץ הזה, הוא לא מברך. לא מברך. אז זאת אומרת, הוא מסדר טוב בחיים בלי לברך. זאת אומרת, מה שטוב לו בחיים זה החוויה החושנית, וזהו. אז זה מזיק מבחינת המעשים. כי יוצא שאת הטעם שלו והנאות שלו בחיים, הוא ממצא בחוויות החושיות. נקודה. ולא אלא תכלית הראויה להיות נאהבת באמת, היוצאת מהנאות החופשיות. ובאשר דעת אלוקים היא הטובה השלמה של העולם, ועל זה אנו מקווים שתמלא הארץ דעה את השם, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם. על כן, מצד תשוקת הדעת שהיא למעלה מן המעשים, איננו מכוונים רק לגדולת וטובת ישראל לבדם, כי אם לטובת כל יצורי השם יתברך. על כן, ביותו מחליש את חזקת הדעת התאורה, הוא גוזל הקדוש ברוך הוא. הצדדים של הרעיונות, הצדדים של המידות הטובות, בסיכומו של דבר, זה אידיאל ש... אמורה הארץ להיות מלאה ממנו, כי מלאה הארץ דעה את השם כמים מלאה מחסים, ואז לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. מקום הבלטת הקודש. ובאמת, התוכן הזה של דעת השם, שצריכה הארץ להימלא בדעת השם, זה לא דבר ייחודי רק ליהודים, אלא כל האנושות. אולי מדעת השם, אז כאלה ראו לשחית ובולר קודשי, אלא זה השלכות גם כן לבעלי חיים. כי פרה ודוב תיראינה, יחדיו ירביצו רגליהם וילדיהם, ואריה כבקר וכל תבן, ושישה יונה כרחור פתה, וכו'. אז זאת אומרת, בסיכומו של דבר, את שלא יראו אלא ישחיתו, כי מלאה הארץ דעה את השם, יש להם משמעות לא רק אוניברסלית, אלא גם קוסמית, מציאותית, כללית, בכל הרבדים כולם. העיקר זה לא דבר שהוא מבשר טוב רק לישראל, במיוחד לישראל. מאפיין את הטוב המיוחד לישראל, כי אדרבה, זה מה שילך ויהפוך אל כל העמים שפה ברורה לקרוא בשם השם, אלוקי, אלוקי ישראל, אלוקי כל הארץ יקרה. התרוממות הדעת, התרוממות דעת עד השם, סוף דבר, היא תביא טובה וברכה לאנושות כולה. אם כך, מתי שהוא בוגד ומשחית את מדיניות חייו במה שהוא לא מברך, ומזיג לצד הדעות, הדעות שלו, המידות שלו, הרעיונות שלו, אבל בסיכומו של דבר זה מזיק לממד האוניברסלי שיש באישיות הפרטית. כי הצדדים, צידדי הדעת, המוסר, המוסר, הרעיון, אז הם דברים שיש להם תהודה בכל מקום בעולם. ובאשר דעת אלוקים היא הטובה השלמה של העולם, ועל זה אנו מקווים שתמלא הארץ דעה את השם, ואז גם נלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא והיו לעם. כל האנושות תיסחף תרבותית אחרי הרעיונות, אחרי המידות, אחרי האידיאלים של עם ישראל, ובזאת תהיה אחווה בינלאומית. כל העמים, תיקוחף, הריאו לאלוקים בכל רינה, כי השם עליון נורא, מלך גדול על כל הארץ. אז מצד השחתת הדעות, מצד תשוקת הדעת, שהיא מצד עצמה היא למעלה מן המעשים, אז אין לנו מכוונים רק לגדולת וטובת ישראל לבדם. זה שאנחנו רוצים לתקן את הדעות, זה בסיכומו של דבר מתפקידם של עם ישראל. אתם יודעים, עם ישראל אמורים להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. מה זה כהנים? כהנים זה מורים, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו. והכהן שהוא אמור ללמד דעת, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, חוץ ממה שישימו כתורה לבפיך וחליל לנזבחיך. אז אם עם ישראל כולו אמור להיות ממלכת כהנים, כלומר, הפונקציה הכהנית היא תתממש בשיאו של עם ישראל, שיתרומם עם ישראל אולי על ידי כהניו הוא, אז תתגלה הכהונה הכמוסה בנשמה של כל עם ישראל. ואתם כהני השם תיקראו, משרתי אלוקינו. ויראו משפטיו למי? לכל האנושות כולה. עכשיו, הערך הזה מצד שוקת הדעת היא למעלה מן המעשים, כי המעשים, תכף הוא יפתח את זה, המעשים זה באמת הסגנון של עבודת השם, עבודת אלוקים, שהיא ייחודית לישראל. ולא עשה חן לכל גוי משפטים בל ידעו. בקיצור, לא ניתנה תורה לאומות העולם מבחינה מעשית, אבל מבחינת הרעיונות, כאשר מציון תצא תורה של מעשים, זה הצד המצוין, הייחודי של עם ישראל, אז חוץ מזה יצא גם דבר השם מירושלים. דבר השם זה הרוח, זה לא המעשים המצוינים, המיוחדים לעם ישראל, שאומות העולם לא מחויבים במצוות. ואינני יודע אם זה המצב האידיאלי שהם יקיימו מצוות. אבל הרעיונות של דבר השם, לתפוס את הרוח הכללית של התורה, זאת חסד, משפט וצדקה, זה תביעה אוניברסלית. עכשיו, הממד הזה, תשוקת הדעת, היא למעלה מן המעשיים, אז בצד הזה איננו מכוונים רק לגדולת וטובת ישראל, לבדם. כי באמת, גדולת הדעת היא תציף ותרומם את כל האנושות, כמו שאמרנו. כי, ועל כן, בתשוקת הדעת, דעת אלוקים, אנו מכוונים לטובת כל יצורי השם יתברך. על כן, ביותו מחליש את חזקת הדעת הטהורה, הוא מחליש בקרבו את הדומיננטיות של הדעת אצלו, כי הוא לא מפעיל את השכל במקום שהחושים מופעלים אצלו חזק, השכל מופעל אצלו חלש, והשכל לא כל כך מעניין אותו כאשר החוויה החושית היא דומיננטית. אז זה יוצר איזו הקלשה של כל העמדה השכלית, הדעתית. זה מחליש את חזקת הדעת הטהורה, את הדומיננטיות של הדעה באדם, כפי פעולותיו, ככה הוא נפעל, ושהוא מתרגל להתנהג בצורה כזאת שלא מפעילה את השכל, לא מפעילה את הרעיון, לא מפעילה את הדעת, לא מפעילה את התביעה המוסרית במקום של חוויות חושיות. אז זה מחליש אצלו את הדעת, ומחליש את גלי הדעת בכל מקום שהם היו אמורים להקות. אז מחליש את דעת אלוקים הכללית בעולם, מחליש את הרעיון האלוהי, מחליש את הדומיננטיות של תביעת הטוב, החסד, הצדקה, היושרה, הכלליים, בכל העולם כולו. זה נקרא גוזל הקדוש ברוך הוא. אמנם, בנוגע למעשים, אנו חייבים לכוננם אל התכלית הקרובה לנו. מצוות, הרב תכף יזכיר את זה פה, והיא טובת כנסת ישראל, שרק על פי רוממותה ותפארתה תבוא ברכה לכל העולם. על כן מעשינו בכנסת ישראל כלואים. הוא קצת כותב בצורה גולמית פה, ולא מסביר את עצמו יותר מדי. אבל במקומות אחרים, זה הוא מעריך בזה יותר. מה זה כל מעשינו בכנסת ישראל כלואים. האמת היא, בשביל להבין את זה טוב, צריך לזכור את הכוזרי. כי הכוזרי במאמר ראשון, אז זה מה שהוא מסביר, שהמעשים בכנסת ישראל כלואים, רק הוא אומר את זה בסגנון אחר, חיוב התורה עלינו, מצד התחברותו התברך בנו, ביותנו סגולת בני אדם, והוציאנו ממצרים. זה חיוב התורה בנו. בניגוד לאוריינטציה דתית, שהיא מניחה שחיוב התורה זה מצד העמדה הצייטנית ביחס לקדוש ברוך הוא. יש את הכוח העליון, הבורא, והוא רוצה כל מיני דברים. אז אתה, מה יש לך לעשות? תעשה מה שהוא רוצה. מה שהוא רוצה תעשה, מה שהוא לא רוצה אל תעשה. זה נקרא עבודת השם. זה לא התפיסה של עבודת השם של ספר הכוזרי. זה תפיסת עבודת השם של הדתיים. בכל מקום בעולם, וגם בעם ישראל. אבל לא בעלי דעת אלוקים בעם ישראל. שם יש להם אוריינטציה אחרת. כי הנה, כל המעשים הם פועל יוצא של כנסת ישראל. כל המעשים בכנסת ישראל כלואים. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאופי החיים של עם ישראל בכללות דורותיו, יש לו אופי מיוחד. שיוצר בסיכומו של דבר את, את מה שמופיע כפנומן ההיסטורי של עם ישראל בהיסטוריה. כי במה אתה מבחין את, את זה שיש עם אחד שהוא לא עם אחר? תלמוד לומר בתרבותו. בתרבותו, בסטייל החיים הייחודי לו. ולמה באמת יש כל כך הרבה עמים? למה ישנם קבוצות שיש להם סטייל, סגנון חיים, שהוא ייחודי להם, והוא לא דומה ל... לעם אחר? למה? מילים אחרות, למה יש כל כך הרבה תרבויות? למה יש כל כך הרבה סגנונות מוסר, סגנונות אסתטיקה, סגנונות התנהלות בחיים? כולל, בסיכומה של דבר, שפות שונות. למה? סך הכל כולם בני אדם. כולם רוצים את אותו דבר, לא? ואם תגיד, לא, כל בן אדם רוצה מה שהוא רוצה, אז למה יש עמים? אני לא רוצה בדיוק מה שאתה רוצה, אז אנחנו שני בני אדם. אז בסדר, אז כל בני אדם הם שונים. כל אחד ושניים הלכו מזולתו. אבל פתאום מסתבר ש... עם, זאת אומרת, זה לא משהו שונה מזולתו. הוא שונה קולקטיבית מזולתו. זאת אומרת, שהוא שונה קולקטיבית, זאת אומרת שהאנשים לא שונים. יש משהו בקולקטיב, שבזה, חוץ מזה, שכל אחד מאיתנו שונה מזולתו, אבל אנחנו שווים ביחס לקבוצה אחרת, שהם שווים בעניין שלהם. זה מה שיוצר עמים. מילים אחרות, העובדות שאני מצביע עליהן פה, מעורר לשים לב אליהן, הן שמעוררות אותנו להבחין בכך שיש נפש של עמים. בדיוק כמו שאם אני אשאל את עצמי, למה יש לי את הפרצוף שלי, שהוא לא רק הפרצוף הייחודי שלו, שלי, שאין עוד אחד כזה ביקום. אלא הפרצוף הפיזי הוא גם גילום של פרצוף נפשי, רוחני, אופי שלי. אין עוד אחד כזה ביקום. ככה כל אחד מאיתנו כדאי שישים לב איזה נכון. ואם תגיד, אז למה באמת אנחנו כל כך שונים? תשובה, כי החיים שלי זה לא החיים שלך. ובכל אחד מאיתנו יש... חיים בעלי אופי חד פעמי. וזה מה שעושה אותנו עם האופי הייחודי של כל אחד מאיתנו, הפרצוף הפסיכי, רוחני ופיזי של כל אחד מאיתנו. הדברים הטריוויאליים שאני מעלה פה עכשיו, הם צריכים להיות בהעתק הדבק לגבי המשפטים שאמרתי מקודם. תבין, באותה מידה, שאתה מגלה שיש עמים שונים, תרבויות שונות. זאת אומרת שיש מכנה משותף בין הפרטים על אף פרצופיהם השונים ודעותיהם השונות. מכל מקום יש להם איזה ממד על שמאחד את כל הפרצופים השונים לכלל איזה משהו אחד. ומלכד אותם תחת הנפשיות הקולקטיבית. כן? ויש עמים, עמים שונים כיוון שיש להם נפש קולקטיבית שונה. יש דבר כזה. וכתוצאה מהנפש הקולקטיבית השונה, אז יש לכל עם את הסגנון התרבותי שלו, את השפה שלו, את המוסר שלו, את הלוך הנפש שלו, האסתטיקה שלו, המוסר שלו, הדת שלו. על כל פנים, עמים... הצד הנפשי שלהם יוצר להם את הנטייה הייחודית להם המאפיינת אותם כישות לאומית. כל ההקדמות האלה שבאמת אני מקווה שהם לא חידושים גדולים פה אלא לנוכחים, כן, דברים מאוד מאוד איך אני אגיד פשוטים ויסודיים שאמורים בתי מדרשתנו טריוויאלי. זה מתלכד עם הנקודה שאני עכשיו מצביע עליה שהרב מציין אותה פה. המצוות בעם ישראל מה זה מצוות בעם ישראל? מצוות בעם ישראל זה סגנון ההתנהגות המעשי, הייחודי לעם ישראל. תבדוק, תראה שזה הגדרה טובה לגבי המושג הזה, מצוות. מה זה מצוות? מצוות בעם ישראל זה סגנון ההתנהגות המעשית, שעם ישראל אימץ לעצמו במרוצת רוב דורות חייו כאומה. ועכשיו תשאל את עצמך, למה העם הזה אימץ לעצמו סגנון ההתנהגות המעשית הזה, ועם האיטלקי, העם המרוקאי, העם האפריקאי, לא, בקיצור, כל עם לא קיבל לעצמו את הסגנון המעשי הזה. ואז התשובה שאמרנו לפני רגע התקפה פה. למה העם הזה יש לו את הסגנון ההתנהלות הזאת, סגנונו התרבותי ומסורת דורותיו, אימץ לעצמו את הנורמה המעשית הזאת, והיא משתמרת במסורת רוב דורותיו, למה העם הזה עשה את זה ועם אחר לא עשה את זה? אז התשובה היא, למה זה ככה? ככה זה ככה. כי לעם הזה יש אופי שיוצר את הלוך הנפש הזה, שמסגל לעצמו סגנון מעשי כזה במסורת רוב דורותיו. וזה מקור כל חיוב קיום המצוות שלנו. כי קיום המצוות שלנו, המצוות נוצרו מצורת הנפש של העם הזה, וכשאתה עוקב בהתנהלות חייך, תואם בהתנהלות חייך את צורת ההתנהלות של שנגזרת מצורת הנפש של העם הזה, אתה מחזק את העם הזה. אתה מחזק את הלך הנפש שלו. וכשאתה לא עושה את זה, אז כמו שאתה בתור אדם פרטי מתנהג בניגוד לאופייך. אתה נכנס למסלול חיים שלא נותן ביטוי לנטיות חייך העצמיות. זה יעשה אותך לאדם מוצלח בחיים, אז התשובה היא לא. וכשחברה מתנהלת לא על פי אופייה, זה יעשה אותה חברה מוצלחת בחיים, התשובה אותו כנל. כל המצוות הן תלויות בכנסת ישראל. באמת, את מקור הביטוי הזה הרב מציין במקומות אחרים שהוא כותב, זה לקוח מהזוהר. כי הזוהר אומר את זה, שבאמת כל העובדים תלויים בקדוש ברוך הוא, שהוא מתקשר עם כנסת ישראל. והקשר שבין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, זה במצוות. וזה שקודש הבריך הוא שהקדוש ברוך הוא מתגלה על ידי הנפשיות של עם ישראל, גם זה אנחנו לומדים בכוזרי. כי הכוזרי אומר לנו שהעניין האלוהי היה באומה כיחס הנפש ביחסה אל הלב, והשכינה הייתה בישראל בבחינת רוח החיים בגוף האדם, ביותה מקנה להם זי ואור בגופם, בנפשם ובמשכנותיהם. אז האלוקות היא מתגלה בעם ישראל כנשמת כנסת ישראל. כוח החיים המתגלה בנצח ישראל, בזרם החיים הנצחי של האומה, זה הקדוש ברוך הוא. זה מה שיהודים נוהגים להגיד, קודש הבריך אורייתא וישראל חד. כי אורייתא זה גם כן, מה זה אורייתא? אורייתא זה חיינו. ואורך ימינו, תכף נגיד עוד כמה דקות, שבהם נגיע יום ולילה. אבל חיינו ואורך ימינו, זה התורה. אבל גם הקדוש ברוך הוא זה חיינו ואורך ימינו. גם כנסת ישראל זה חיינו ואורך ימינו. אז הכל אותו חיינו ואורך ימינו. אז באמת, המצוות הם נגזרים מחיינו ואורך ימינו. מאופי חיינו ואורך ימינו, שמופיע באופי הייחודי הלאומי שלנו, זה מקור כל המצוות. זה מקור החיוב של כל המצוות. ובמקום שאתה מתרשל בשמירת המצוות, לא מדקדק בהן, אתה מחליש את כוח החיים של כנסת ישראל. כי אתה מתנהג בדיסוננס עם אופי החיים הטבעי של האומה בכלל דורותיה. זה לא יעשה לטוב על הנשמה. אז זה מה שאומר פה הרב. אמנם בנוגע למעשים, אנו חייבים לכוננם אל התכלית הקרובה לנו. התכלית הקרובה לנו, בניגוד לדעת אלוקים, שאנחנו נושאים את דענו למחוק, ולפועלנו ניתן צדק. ביחס לדעות, סוף דבר, הפוך אל כל העמים הזכרנו, לקרוא בשם השם, לוקח חלוקי ישראל, לקרוא כל הארץ יקרה, כי מלא הארץ דעה את השם כמים לים חסים. כי דבר השם תצא מירושלים, ו... זה יהיה דבר שהוא בעל הגד אוניברסלי לכל האנושות. אמנם, התורה, מציון תצא תורה, זה צריך זהירות ביחס לגוי, כי אסור ללמד תורה לגוי, כידוע. וגוי ששבת לגמרי חרם עליו, חייב מיטה. וכי מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו את ישראל, רצח אל כל גוי, ומשפטים בלידרום הזכרנו. כי בנוגע למעשים, אז לנו המעשים הם טבעיים, הם נגזרים מהקטגורליות, מהטבעיות, מהתבניות הנפשיות הטבועות בנשמת האומה. בכוח החיים הכללי של האומה, שם ישנם את התבניות שיוצרות את סגנון החיים המעשי שמתקבל במסורת רוב דורות האומה. כי אילולי שזה היה מהדהד איזה משהו בתכונת הנפש הכללית של האומה, המעשים האלה לא היו משתמרים באומה. כי המקרה לא יתמיד. בעצם זה שזה מתמיד, זה סימן שזה לא מקרי. זה לא מקרי, אלא עצמי. עצמי למי? עצמי לכל יהודי? תשאל כל יהודי, הוא מרגיש עצמיותו, זה פשוט, זה... תביעה הכי טבעית לו, זה פשוט לקום בבוקר ולניח תפילין. אז אני חושב שהיהודי יגיד לך שהדבר הכי טבעי בבוקר אצלי זה לאכול ארוחת בוקר. תפילין לא כל כך. כל פנים, הבטן שלי לא מקרקרת שאני לא מניח תפילין. בכלל לא קורה שום דבר שאני לא מניח תפילין. זה בנפש של היהודי הפרטי. אבל באומה בכללותה, זה הטבע שלה. והראיה, מה שאמרנו מקודם, זה שזה משתמר במסורת רוב דורות האומה, ועד רבה, על אף העובדה של מה שהזכרתי ברגעים האחרונים עכשיו, מה שדיברתי, שכל יהודי ממש, זה לא הכיף שלו להניח תפילים. זה אפילו מצריך ממנו מאמץ בהתנהגות מלאכותית. וזה ככה נכון לכל יהודי. אז למה ההתנהגות המלאכותית הזאת משתמרת באומה במסורת רוב דורותיה? אז התשובה היא שאם זה רק היה מלאכותי, זה לא היה משתמר. יש רובד עמוק בעומק נשמתו של כל פרט שהוא עומד בדיסוננס עם תודעתו הממשית. הוא לא מגדיר ככה, כי הוא חושב, אומר את המילה אני, הוא לא חושב על זה. אבל האני העמוק שלו, אז הוא באמת אותה נקודה שהוא כן מהדהד את תכונת הנפש של האומה בכללותה. וזה כל המצוות. אני מזכיר פה עכשיו בתפילין, כל המצוות הם כאלה. יש כמה מצוות שהם, איך נגיד, כבר פרצו להיות ממש בתחושה של האני האינסטינקטיבי של האדם. למשל, לא תרצח. אז זה לא תכונת הנפש של כללות האומה, אבל לי בתור פרט, דווקא יש לי נטייה לרצוח. הרוב המוחלט של היהודים, זה לא המצב שלהם. והתביעה הזאת שלא תרצח, זה מוסר אוטונומי אצלם. ואדם ישראל לא מסוגל לרצוח. אבל אדם ישראל מסוגל לא להניח תפילין. אז אלה שני רמות שבהם המצוות, יש מצוות שיותר קרובות ללא תרצח, יש מצוות שיותר קרובות לתפילין. אבל כל המצוות נמצאות על הרצף, והן באמת כולם נגזרות מהנפש הקולקטיבית של האומה, מכנסת ישראל, מתכונת החיים הייחודית לאומה הזאת, ויש כאלה שכבר גם בנפשות הפרטיות הם עיקו שורש ומופיעות בצורה טבעית, ויש כאלה שעדיין לא. אבל עתיד לבוא זה המצב של כולם, ונתתי תורתי בקרבם, ואני בם אכתובנה, ולא ילמדו עוד איש תראהו ואיש תחריב למור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי מקטנה מעד גדולה, כי יגיעו מעשיהם למעשה אבותיהם, אברהם יצחק ויעקב, וקיבלו את כל התורה כולה, עד שלא ניתנה, איך? כי נעשו להם כליותיהם, כשני רבנים, ומלמדים אותם תורה. כלומר, נקיפת המצפון, מוסר הקליות שלהם, הוביל אותם לכל התורה כולה. כי הם היו מאוד רגישים מבחינה מוסרית, האבות, והרגישות המוסרית הזאת הובילה אותם כנראה גם לעומק הדעת. כי אתם מבינים, סך הכל שתורה שציווה לנו משה, זה מורשה קהילת יעקב. ומה שמשה, בסיכומו של דבר, הולך ומפרט את זה בתור הוראה לכל עם ישראל, זה משהו שאצל יעקב היה טבעי. אצלנו זה לא טבעי, זה חינוכי, זה תרבותי. אבל זה בא להפוך את הטבע שלנו לטבע של האבות, לעתיד לבוא זה יהיה. חזרה לפסקתנו, שכל מה שאמרתי הוא לא מנותק מהדברים פה, אלא הוא... כל זה, זה מה שמוביל את הרב לומר את המילים האלה, ש... מעשינו בכנסת ישראל כלואים. וזה הפשט בחזל שהם אומרים לנו פה שמי שאינו מברך, אז הוא פוגע בגוזל את אמו, שהיא כנסת ישראל. כי הוא פוגע ביסוד המעשי, אולי זה גם נגזר ממה שאמרנו מקודם. כי כתוצאה מזה שהוא פוגע ביסוד הדעת, במה שהוא מנטרל מקרבו את נטיית הכרת הטובה, הכרת התודה, אז גם לא אכפת לו פעמיים לא אכפת לו. הוא מתרגל שלא אכפת לו בכלל מנקיפות מצפון. הוא לא שם לב למצפון. אם לא שם לב למצפון, אז הוא בטח לא יגיע למצפון סנסיטיבי כזה, שבסיכומו של דבר יוביל לבנתתי תורתי בקרבם בליבה מכתובנה. אבל גם במסגרת זאת, אז גם לא יהיה לו נקיפות מצפון מדי, למשמע, למשל רעיונות, כמו שאמרתי פה, שטוענים, ששמע, אתה לא מקיים מצוות, אתה בזאת מזלזל בסגנון החיים שנגזר מאופי החיים של האומה בכלל דורותיה. וכשהתנהגות כזאת, אני אתנהג ככה, אתה תתנהג ככה, הוא יתנהג ככה, בני האומה התנהגו ככה, זה משחית את נפש האומה, זה פשוט, זה כמו שאתה בתור אדם פרטי תתנהג בניגוד לאופייך, ומה שלא לא מתאים שום דבר לנטיית הנפש שלך, שזה יזיק לך. אותו דבר, במקום שבני האומה הם מתנהגים בניגוד לאופי האומה, זה מזיק לה. אתה פוגע באמך, זו כנסת ישראל. מי שהוא לא רגיל לשים לב למצפונו, לפגוע כנסת ישראל, לא לפגוע כנסת ישראל. יאללה. איפה קונים פיצה, זה הרבה יותר משמעותי. על כל פנים... זה לא, דיבורים כאלה לא אמורים להטריד את מנוחת הצהריים שלו, לא כל שכן, שלא יטריד את מנוחת הלילה שלו. בכלל זה לא מעניין את הדיבורים. הוא לא מרגיש שהם רציניים, ואם רציניים, רציניים מדי, לא נגיד לו. הוא משחית. נפשו מושחתת, והאטמוספירה כזאת משחיתה את החברה בכללותה, מזיקה לכללות האומה. עוד פעם. על כן, ביותו מחליש את חזקת הדעת התאורה, הוא גוזל הקדוש ברוך הוא. אמנם, זה מבחינת הלוך הדעות הכלליות. אמנם, בנוגע למעשים, אנו חייבים לכולנם אל התכלית הקרובה לנו. והתכלית הקרובה לנו, זה לחזק את כוחה של כנסת ישראל. לחזק את אופייה של האומה. שרק על פי רוממותה ותפארתה, תבוא ברכה לכל העולם. באמת, גם הרעיון הזה של תיקון עולם במלכות שדאי, וזה של להפוך אל כל המים סבא ברורה, לקרוא בשם השם, ותמלא הארץ דעי את השם כמה אלה אלה המחסים, אין מצב שזה יקרה, בלא שאתם כהני השם תיקראו משרתי אלוקינו, בלא שאתם תהיו לי מנבחת כהנים וגוי קדוש, בלא שהתפקיד היצירה שלנו יצא לפועל, ויצרוכה ותנחה לברית עם לאור גויים, לפקוח עיניים לבעות, להוציא יוש וחושב מאופן לצל מוות, בלא שעם ישראל יממש את כישרונותיו, את תכונתו, את תכונתו העצמית, האופיית, שלא בינו לבין עצמו, להעצים את אופי חייו, אז גלי העוצמה האישיותית, הקולקטיבית שלו, לא יקו את ההדים שלהם, ולא יסחפו איתם את כל האנושיות, וממילא המסלול הבלעדי, לתיקון עולם מחוץ שדי, הוא לא יתקיים. אז רק על פי רוממותה ותפארתה תבוא ברכה לכל העולם כולו. אם עם ישראל יישארו חדלי אישים כמו שהם, כמו שהם הולכים ומדרדרים אל זה, מאז מה שהוביל אותם לגלות, ובגלות המצב לא משתפר. אז אם כך זה ימשיך, אז המטרה של תיקון העולם היא לא תתממש. וכי זה יתממש רק מתוך שרוממותה ותפארתה של כנסת ישראל, מזה תבוא ברכה לכל העולם. ומצד האחריות להעצים את כוחה של כנסת ישראל, מצד זה צריכה להיות תחושת האחריות בשמירת המצוות ודקדוקיהם מבחינה מעשית. על כן, מצד ההשפלה המגיעה אל המעשים מתגשמות הכיעור של הנאה מהעולם הזה בלא ברכה, הוא גוזל לכנסת ישראל. זה שבן אדם רגיל להיות רשלן ביחס לתשומת לב לצד הרוחני שבהנאות החושיות שלו, זאת אומרת, על ידי זה הוא מעצים את התודעה החושית שלו, זה התוכן שלו בחיים, זה המשמעות, זה המטרה בחיים, והמטרה הרוחנית היא נעשית תפילה למטרה העיקרית אצלו, שזה היקף המיצוי של הגירויים החושיים שלו, אז הדבר הזה הוא לא רק משחית את הלוך הדעות, הוא משחית גם התנהלות המעשית, ומצד השחתת המציאות המעשית, הוא הורס את כנסת ישראל, הורס את האומה. יש לזה השלכות שהוא גם הורס את כל האנושות על ידי זה. אבל המסלול הוא מצד הדעות, זה נקרא שהוא גוזל את אביו, וגוזל את ההשלכות של דעת השם בכל המציאות כולה, כל זה נקרא גוזל אביו, ומצד המעשים, מאחר שהמעשים הם בראש ובראשונה, הם ייחודיים לעם ישראל, לאומה הישראלית, ואופייה החד פעמי, שאין כדוגמתו אצל עמים אחרים, ועל כן, מבחינה מעשית, הם לא אמורים ממש לקיים מצוות, כמו שאנחנו מקיימים מצוות, אבל ההשחתה של כוח החיים של עם ישראל, יש לה הדים, יש לה השלכות על רוממות, כלומר אי רוממות כל האנושות כולה כתוצאה מזה שעם ישראל לא מצליח להתרומם. עם ישראל לא מגיע אל תפארתו, אל עוצמתו, אל הזרמת אופיו הפנימי. על כן מצד השפלה, המגיעה אל המעשים, מתגשמות הכיעור של ההנאה מעולם הזה לא ברכה, זה שבפועל הוא מתנהג בצורה מכוערת. מה ההתנהגות המכוערת? נהנה מעולם הזה לא ברכה, זה נקרא התנהגות מכוערת. מה כל כך מכוער בזה? כי בזה הוא מעצים את החשיבות של הצדדים החושניים, ומטפיל, עושה אותם ללא חשובים, את הצדדים הרוחניים. זה ממש מכוער. וזה, מהצד הזה, שהוא מזה שהוא השפלה מגיעה אל המעשים, שבמעשים מתגלה הכיעור הזה, זה נקרא שהוא גוזל לכנסת ישראל. ואביו יתואר הקדוש ברוך הוא בערך שפע הדעת. השם ייתן חוכמה מפיו דעת. ואימו כנסת ישראל בתור משגחת על ההנהגות המעשיות. שמע בני מוסר אביך, אל תיטוש תורת אמך. אז תורת אמך זה הצדדים המעשיים. והצדדים הרעיוניים זה מוסר אביך. באמת בחזל אומרים, שמע בני מוסר אביך, דאורייתא. אבל כנראה הכוונה באורייתא לצד הדעת שבאורייתא. כי באורייתא גם כן יש שני צדדים. שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו ממנו. פה דווקא התורה משמעותה בניגוד לדעת. אני חושב שהדעת זה, נגיד בצורה גסה, הדעת זה לימודי האמונה, והתורה זה לימודי ההלכה. אז שמע בני מוסר אביך דאורייתא, אבל דאורייתא זה הדעת, ככה יוצא. זה הצדדי האמונה, לימודי האמונה, לימודי הרוחניות, ואל תיטוש תורת אמך, זה גופי תורה, זה ש"ס ופוסקים. ההלכה, הצד הנגלה. אמנם השפלה של התעודה השכלית לגבי הגשמית היא יסוד כל ההשחתה. והיא יסוד כל השחתה, זאת אומרת, אני, כשאני שומע את עצמי ומדבר איתכם, אז אני מרגיש, ואני מתאר לזה שגם אתם מרגישים, שהגבולות בין דעת לכנסת ישראל זה לא כל כך ברור. כי השחתת הדעת, אמרנו הדעת זה רעיונות ועמידות, אבל עמידות זה תכונות הנפש, ותכונות הנפש הם גורמים את המעשים. כשאתה מושחת מבחינת הדעות, אז זה בעצמו מה שהוביל אותך לזלזל במעשים, כי כשאתה לא מבין את הרעיונות, אז גם לא אכפת לך מכנסת ישראל. נו, אז זה שאתה גוזל את אביך, זה גורם לזה שתגזול את אמך. ואם תבדוק טוב, זה שאתה גוזל את אמך, זה גורם לך לגזול את אביך. ובאמת העניין זה אותו דבר, רק הצד הרוחני שבזה זה נקרא גוזל את אביו, הצד הגשמי שבזה זה נקרא גוזל את אמו. ובאמת העניין זה הכל עניין אחד. כי זה גורם את זה וזה גורם את זה. עכשיו, ההשפלה של התעודה השכלית לגבי הגשמית, זאת אומרת זה, שאתה אומר בכלל ענייני השכל, ענייני המוסר, ענייני הרוחניות, זה דבר תפל לעומת החוויה החושית. כי זה מה שנותן לי את הטעם ותוכן בחיים. זה מה שיוצר לי הנאה מהחיים. החוויות החושיות, ככה מרגיל לאדם את עצמו. זה שחיתות שהיא, אותה שחיתות שהיא גורמת אין לגזל אביו ואין לגזל אמו. זה מה שהוא לא מברך. מה זה לא מברך? לא מרגיל את עצמו למחזר את החוויות החושיות שלו לכיוון השכל והמוסר. זה הנגזרת מאי הברכה. המדיניות הזאת היא הייתה המדיניות של יהובה. ההשפלה של התעודה השכלית לגבי הגשמית היא יסוד כל ההשחתה. כי כל מדרגות ההשחתה, גם רוחניות, גם פיזיות, זה הכל נגזר מאותה מדיניות. והיא הייתה השחתת ירובעם בן נבט, שהעיז להפוך לתכלית התבצרות המלכות בידו, שעם כל יסוד טובת העם שיש בקיום המלכות, היא עם כל זה מצד עצמה מטרה חומרית, אם לא שתהיה מכוונת לתמוך הכיסא על פי ההשפעה הרוחנית, להכין אותה לסעדה באמת ובצדקה. מה היה הסיפור שם עם ירובעם? ירובעם, הוא הקים פרדיסאות, שומרים על הדרכים למנוע את עם ישראל מלעלות לירושלים. ואחר כך הקים שני מרכזי עבודה זרה. או שני עגלים. זאת אומרת, אולי בהתחלה זה היה מורכב, עבודה זרה לשם השם אולי. אחר כך, יכול להיות שזה יסתם. אבל מה היה כל הרעיון שלו? כל הרעיון שלו היה לשמור על, לשמור על הצו הנבואי שהוא קיבל. הוא קיבל על ידי אחיה, הנביא, את ההוראה להקים מלכות אלטרנטיבית למלכות שלמה. עכשיו, המלכות הזאת, השלטון שלו, שבסיכומו שלו השתלט על רוב העם, אולי מחזיק מעמד בידו, כי העם בצורה טבעית נמשך לירושלים. ובירושלים, אז מלך רחבעם, מלך שלמה, מלך רחבעם, על כל פנים מלכות יהודה אותנטית, מלכות בית דוד האותנטית הייתה שם, בירושלים היה מקדש, בירושלים זה הנשמה שלנו, ירושלים, בקיצור, הכל תלוי בירושלים. רק אתה אומר ליהודים ירושלים, אז נשמתם פורחת מהם. אז הם יעלו לירושלים, תכף כל ההתלהבות שלהם מרובם תזלוג מהם. אז הוא חיפש עצות בנפשו, איך למנוע אותם מלעלות לירושלים. מה הייתה המטרה? לשמור את המלכות בידו. ורוחניות מה? בלי רוחניות. זה יסוד ההשחטה של עבודה זרה. הרעיון שלו התחיל לא מזה שהוא ממש היה מעריץ גדול של עבודה זרה, וממש היה לו עניין אישי נגד הקדוש ברוך הוא. לא, זה לא היה מצב. היה לו עניין אישי לשמור את המלכות בידו. והערך הזה היה חשוב בעיניו יותר מערכים הרוחניים, שהם תחת הכותרת פה של מה שאני אומר ירושלים. וזה היה מסלול שהתחיל את ההטייה של עם ישראל, שחטא וחטית ישראל, ומזה מתחיל כל סיפור, ספר מלכים, אתם יודעים, זה ספר, מי כתב ספר מלכים? ירמיהו. איזה עוד ספרים ירמיהו כתב? ירמיהו ואיכה. המחנה המשותף בין שלושת הספרים, חורבן. מזה תבינו שספר מלכים ספר חורבן. כל עניינו של הספר זה להסביר איך מכיסא שלמה, שיש לשלמה על כיסא השם, איך הולכות המערכות ומדרדרות עד שמגיעות לעיוור עיני צדקיהו. 15 מעלות של השר הישראלי שהולך ודואך עד שנחרב טוטל. זה הנושא של הספר. ראשון המשחיתים, ראשון המדרדרים את כל המערכת, זה היה ירובעם בן נבט. והקו שמשחית את כל השחיתויות של כל האסונות של עם ישראל, כתוצאה מזה עד עצם היום הזה הם נמשכות, זה המשך המדיניות הזאת. שמעצימה את הערך של המלכות, החפה מתוכן רוחני, מוסרי. למרות שמלכות זה ערך, תגיד, זה ערך מוסרי בדיוק מצד עצמו, כי אילולא מוראה של מלכות, איש ראהו חיים בלעו, וזה שכולם ביחד, העיקר להיות ביחד, אה? אז זה חשוב מאוד להיות ביחד. כן, 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 זה מאוד חשוב להיות ביחד, אבל זה בגלל שבאמת הביחד הולך ומוביל לאמת הנשמתית של הביחד. אבל והיה ויוצרים חיץ בעליל שבין הביחד לבין התוכן הרוחני, ואדרבה, עסוקים ביחד למנוע את התוכן הרוחני, אז זה השחיתות. זה מה שמשחית את זה ראשית הדרדור של כל המערכות. אז זה חבר ולבעל משחית. גוזל אבי ואימו ואומר את פשע, חבר ולבעל איש משחית. מי זה איש משחית? זה ירובעם בן נבט שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. מסביר את זה הרב פה. ההשפלה של התעודה השכלית לגבי הגשמית, זאת אומרת שהרעיון השכלי הוא פחות חשוב מאשר הרעיון הגשמי, היא יסוד כל ההשחתה. זה היפוך הערכים. אשר עיקלת, החמרתי, אשר החמרת, עיקלתי. זה יסוד ההרס של הכל. שאתה לא תופס מה חשוב ומה פחות חשוב. בסולם הערכים, החוויה החושנית זה החשוב, והמציאות הרוחנית גם אחר כך. היפוך הערכים הזה, זה תחילת הסוף. זה יסוד כל השחתה. והיא הייתה השחתת ירובעם בנבט, שהעיז להפוך לתכלית ההתבצרות, המלכות בידו, התבצרות, התחזקות המלכות בידו, שאם כל יסוד טובת העם שיש בקיום המלכות, ודאי הוא דואג לעם, והוא נושא סבל בית יוסף, והוא מארגן, איש ארגון פנטסטי, ויודע להכין פה, להקים פה ממלכה עוצמתית, וודאי שיש פה ארגון מדיני, אז זה רווחת החיים, אז זה מועיל לציבור הרחב, אז זה מועיל למדינה, מועיל לחברה. עם כל הכבוד שזה מועיל, אם כל זה מצד עצמה מטרה חומרית, כי חיים חברתיים, זה דומה למה של האדם הפרטי פיצה. זה חוויה חושית, ובאומה, אז הדאגה לצדדים המדיניים, חברתיים בתולו, זה ערכים חומריים. אם לא שתהיה מכוונת לתמוך את הכיסא על פי השפעה רוחנית, אלא אם כן, אתה מקים אתם פה את המדינה, שהיא תהיה בסיס לעשות משפט, אהבת חסד, עצני הלכת עם אלוקיך, ועסקל וידוע אותי, ועשות חסד משפט וצדקה בארץ, אם אתה משתדל שכל המערכות הלאומיות, הן תגלמנה את הצדדים הדינים, הרוחניים, המוסריים, שזה ככה, אז באמת גם הערכים החומריים הם מאוד חשובים. להכין אותה על סעדה באמת ובצדקה. והוא שיפך את סדרי הקדושה הרוחנית. סולם הערכים שלו השתנה. מה חשוב ומה פחות חשוב. משיחד דרכו לעבודה זרה לצורך נטיותם החומריות. וזה שוב, כמו שאמרנו, בסוף הוא הגיע לעבודה זרה, וגם הוביל את עם ישראל לעבודה זרה. אבל כמו שאמרנו פה, זה לא היה עיקר העניין שלו. עיקר העניין שלו, בסוף היה גם מוכן לעבודה זרה, שיעבדו עבודה זרה, העיקר שתישאר בידו המלכות. והוא שיפך סדרי הקדושה הרוחנית ושיחד דרכו לעבודה זרה לצורך נטיותיו החומריות. אם שלא ישחית את ישראל במצבה המדיני, מבחינה חברתית, להפך, דווקא דאג להם ושמר עליהם וחיזק את מעמדם. אבל ישחיתם לאביהם שבשמיים. אז גוזל אבי ואמו הוא חברו לאיש משחית שירובעם שהוא ישחית את ישראל לאביהם שבשמיים. ומה עם אמו? אבל פה הוא גוזל גם את אמו. אז זה אולי מה שאמרנו מקודם. תשמע, מתוך גזלת אביך אתה מגיע לגזלת אמך, כי סך הכל זה אותו עניין. זה אותו עניין שמתגלה ברבדים שונים. ומה שעשה את העיקר של השאיפה הגשמית, ישחיתם לאביהם שבשמיים, בצד הרוחני, בצד הדעת, ומה שהיפך את סולם הערכים, ומה שעשה את עיקר השאיפה הגשמית, את העיקר הוא עשה לשאיפה הגשמית, השאיפה הגשמית זה העיקר, והתפל הוא עשה את הרוחנית, את השאיפה הרוחנית. להיות משתנה, השאיפה הרוחנית היא חשובה בתנאי שהיא מסייעת לשלטון שלי. להיות משתנה לפי חפץ השאיפה הגשמית. זה מה שנותן את הערך לרוחניות, זה במקום שמחזק אותך מבחינה לאומית. אז אתה, הערך של הרוחניות במקום שזה מועיל לך חומרית. אז זה מה שנקרא דהשתמש בתג החלף. וכן זה היחיד המבקר את הנאותיו הגשמיות מצד עצמם על הנאות הרוחניות. אני חושב שככה היה עדיף שהיה כתוב. כן, זה היחיד המבקר את הנאותיו הגשמיות מצד עצמם להנאות הרוחניות. קיצור, היה צריך להיות פה כתוב על, מבקר על, מעדיף את החומרי על פני הנאות הרוחניות, שהן באמת משובדות להם, מה שבאמת לא רע הנאות גשמיות, אנחנו לא נגד הנאות גשמיות, רק הן צריכות להיות בסולם הערכים, במיקום הנכון. הן צריכות להיות אמצעי למטרה. המטרה והתכלית זה הנאות הרוחניות. ואת הטעם ואת התוכן שלו בחיים, אדם צריך למצוא לא מצד ההנאה החומרית, אלא מצד ההנאה הרוחנית. אז ובאמת זה עניינם של כל ההנאות החומריות, שמשובדות להנאות הרוחניות. והיה במקום שזה לא מתאים לצד הרוחני, אז הנאה חומרית אסורה. ומי שאצלו זה לא ככה, הוא חבר, הוא חבר לו, לירובעם בן נבט. ודרך השם היא עולה במעלה לעשות את רוח השם אשר עלינו לעיקר. וואי, לא שמתי לב איך שזלגנו פה מהשעון. טוב, סליחה לאיחור.